השם, אנחנו חוזרים לסדרת ההתוועדויות לפרשת שבוע, אחרי שלושה שבועות בהם עסקנו ביסודות של תקופת השובבים. רציתי קצת לעורר נשכחות למי ששכח, שבסופו של דבר פרשת השבוע היא שיא השבוע. אבל השבוע, שיא השבוע זה השבת, והשבת אנחנו לא מקבלים אותה רק בקבלת שבת, אלא קבלת שבת, לפי קדושי מכובד אריז על הקדוש ושאר הכוונות, מסביר לנו שכבר ביום רביעי בבוקר, אתמול, כשאמרנו היום רביעי בשבת, כיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש. מהשבת הבא עלינו לטובה. והיום בבוקר קייאה, עם החיוך הקבוע של חמישי בבוקר, שאמרנו היום חמישי בשבת, אז כיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח. מהשבת הבא עלינו טובה. ומחר בוקר שנגיד היום יום השישי בשבת, נכוון להמשיך עלינו תוספת נשמה. מהשבת הבא עלינו טובה. כדי וכל זה, כל זה רק, כדי שאחר הצהריים, השבת כבר הכניסת שבת יותר מאוחרת עכשיו, נכון? מתחילות ככה למתוח אותנו, לחכות, נכון? כדי שנזכה להגיד, בואי קלה, אז נזכה לנשמה יתרה, וכל זה הכנה למה שזה מצריך. תדי דדה, יא, 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 בא, 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 בא,
Na na
אנחנו בפרשת בו, השיעור מוקדש לעילוי נשמת משה יצחק בן שמואל, משפחת סובל, זיכרונו לברכה, שהיום ממש, הלילה ומחר, זה היורצייט שלו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, וגם היורצייט של אדוננו, מורנו ורבנו, רבי יהודה אריה לייב אלתר, הרבי מגור, בעל השפת אמת, וגם של שיירת הל"ה, קדושי עליון, שנקדו לקידוש השם, במאבק על גוש עציון ירושלים, בקום המדינה. פרשת בו, סוף סוף, אחרי עשרות שנים, אנחנו יוצאים ממצרים. ואני מדגיש, אנחנו. כי תורת החסידות מלמדת אותנו שמצרים היא לא זירת התרחשות גיאוגרפית. היא לא ישות מדינית, היא מהות רוחנית של שיעבוד, של מצור, של מיצר, של מצוקה. ולכן יציאת מצרים היא לא מאורע היסטורי חד פעמי, אלא אירוע שמתרחש בכל יום. כמו כל דבר טוב בצבא, גם יציאת מצרים מתחלקת לשלושה חלקים. פרק י"ב, פרק י"ג ופרק י"ד. פרק י"ב, אנחנו משמעות, זה היציאה הפיזית ממצרים. פרק י"ד, זו התביעה של המצרים בים סוף, העבדים, המשועבדים, בני ישראל, רואים את האדונים שלהם טובים, כן, ברוך השם. מה עניינו של פרק י"ג? פרק י"ג בתווך זה פרק שעיקרו רשימת מצוות מגוונות, זכר ליציאת מצרים, אנחנו מדברים על הנחת תפילין, על פטר רחם, כן, גדיון הבן, מדברים על והגעת לבנך, ועוד מצוות שהן קשורות. עכשיו, החלק הראשון של יציאת מצרים פרק י"ב הוא מובן. הוא מובן מאליו, בסדר. וגם החלק האחרון הוא מובן. אבל למה צריך את פרק י"ג? למה צריך את רשימת מצוות הללו? למה לא לחכות איתם בסך הכל 50 ימים? עד הר סיני, בצאתכם ממצרים תעבדון את האלוקים, כן? מה זה תעבדון? תעבדון, ספרו 50. תגידו מתן תורה, עם כל התרי"ג, בקטנה. אלא שכאן טמון יסוד גדול. שלא יעלה על הדעת של מישהו, שיציאת מצרים היא סיום השיעבוד. לא. יציאת מצרים זו הפעולה שעניינה הוא רק החלפת המשעבד. לו היינו יוצאים ממצרים וממתינים 50 ימי לקבלת התורה בהר סיני, היה נוצר וקום מסוכן. כדברי הגמרא בגיטין, עבדה בהפקרה ניחא ליה. כלומר, לעבד נוח שיש הפקרות, שכונה. זכו שכונה ביניהם, נכון? הוא יעדיף להיות ראש קטן בלשון העממית, לעשות שכונה. לכן מיד עם היציאה ממצרים, היציאה פיזית, הקדוש ברוך הוא נותן לנו רשימה של מצוות. רשימת מצוות שעניינן הטמעת העובדה שאנחנו, תקשיבו טוב, אנחנו עדיין עבדים. אנחנו עבדים. אבל הפעם לא עבדים של פרעה, לא עבדים של המצרים, אלא מי? עבדים של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו מקבלים עכשיו שבת מצוות שידגישו, אנחנו עדיין עבדים. יש לנו עול, אבל זה עול מצוות, לא עול פירמידות. ובעזרת השם, אני רוצה שהיום נתמקד בציווי אחד, יסודי מאוד, מתוך רשימת המצוות בפרק י"ג, בסוף פרשת בו, ציווי שהוא כל כך יסודי, עד שהוא כבר מופיע גם בפרק י"ב, ולא רק שם. אבל לשם כך, אנחנו צריכים להבין כמה פסוקים מתחילת פרשת בו, וגם מסוף פרשת וירא. מקור א', שמות פרק ת'. מדברים פה עכשיו על סוף פרשת וירא, מכת ברד. עודך מסתולל בעמי לבלתי של רם, הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה חמו במצרים למן היום, מבסדה ועד עתה. ואתה שלח עזת מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה, אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וואי וואי וואי, וירד עליהם הברד ומתו. טוב וכו' וכו'. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם, חטאתי הפעם אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים. לכאורה יש כאן פלא מטורף, פלא עצום. פרעה, הנחש הקדמוני, התנין הגדול, בעצמו לראשונה, מתוודה, ולא רק שהוא מתוודה, הוא גם מצדיק את מי? את הקדוש ברוך הוא, מצדיק את השם. המדרש מסביר שאחרי שהשם הזהיר אותו לאסוף את המקנה לתוך הבתים, אז נפל לו הסימון שבאמת השם לא רוצה ברעתו. ולכן הוא התוודה. גם במחילתא דורשים לשבח את הוידוי של פרעה, כפי שמובא אצל הרב סורוצקין באוזניים לתורה מקור ב', כל וידוי, אפילו הבא מיראת העונש, כמו וידויו של פרעה, מיראת הקולות והברד, עושה רושם למעלה. ובמחילתא דרשו שפרעה והמצרים שטבעו בים סוף זכו לקבורה מפני וידוי זה, שאמר פרעה בשמו ובשם עמו, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. ואף שהוסיף לחטוב הוא ועמו עד שירדו למצולות, אבל קבורה הייתה עליהם בזכות הוידוי הזה. גם רבנו בחיי במקור ג' מתייחס לוידוי של פרעה, אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו גם ברמז לפירוש הפנימי של הפסוק. רבנו בחיי על פרשת וירא, מקור ג', השם הצדיק ואני אומר רשעים, יאמר, השם שאתה בא אליי בשליחותו, הוא הצדיק במשפטו. כשאמר שכתוב בתהילים, צדיק אתה אדוני וישר משפטיך. ואני ועמי הרשעים המסרבים מצוותו. ושאמרנו מתחילה, הבה נדחק מעלו. מפני שכבר כפר למעלה בשם המיוחד באומרו, מי? מי השם אשר נשמע בקולו? על כן התוודע אתה והודע בו. והזכיר בוידוי בפירוש גם ברמז, בראשי התיבות. והיה ראוי לומר, ואני הרשע. אבל פחד לנפשו, פן ילחד הוא בעוון העם, כיוון שהיה מלך והיה בידו למחות ולא מחה, ולפיכך התוודע על עוונם. פרעה מזכיר בראשי תיבות את שם הוויה, כך אומר רבנו בחיי. השם הצדיק, ראשי תיבות, י' ק', ועמי הרשעים, ו' ק', שמתם לב, השם הצדיק ועמי הרשעים, ראשי תיבות, י' ק', ו' ק', פשט. עד כאן בשבחו של פרעה, no more. עכשיו נראה על פי הסוד, לא על פי הדרש ולא על פי הפשט, מה הייתה הכוונה הזדונית של פרעה, במעשה הוידוי. כבר לימד אותנו ריש לקיש, רובין דף י"ט, שרשעים, אפילו על פתחה של גיהנום, לא חוזרים בתשובה. דווקא ריש לקיש, שבעבר שלו לא היה צדיק, יודע את זה. אז איך פרעה הרשע עושה פה גם תשובה וגם וידוי? אז בהמשך לדברי רבנו בחיי, נתמקד בראשי תיבות של שם הוויה, שראו דברי פרעה, לפי רבי שמשון באוסטרופולי, השם ייקום דמו. בספרו ליקוטי שושנים, שמשון באוסטרופולי, עמו אוסטרופולי, ונשרף על קידוש השם עם כל קהילתו בפרעות תח ותת. אומר הרב הקדוש באוסטרופולי, ורזה דמילה, סוד הפסוק, כי בפסוק כי ראתה גויים באו מקדשה, שימו לב, כי ראתה גויים באו מקדשה, יש כי ראתה סופי תיבות י' ק', באו מקדשה סופי תיבות ו' ק', ששם מרומד שם הוויה בסופי תיבות כזה, כי ראתה גויים, באו מקדשה, וגויים באמצע, כן, בעוונותינו הרבים, בסוד אלוקים, באו גויים בנחלתך. וסוד, אל תיתן נחלתך לחרפה, למשול בם גויים. רוצה לומר, מילת גויים, המפסקת באמצע כנ"ל. אבל העתיד, אם ירצה השם, יקוים וידעתם כי בקרב ישראל אני. ודע כי בסוד גויים לשון רבים הוא סוד נפלא בפסוק מה שם הפרו, השם הצדיק, ואני ומר השם, יש תרבות הוויה, ובאמת תכתיב ואני, שהוא פרו, הרי לך תרי גויים מפסיקים בינינו ובין אבינו שמה שמיים. כפי שתהיה רבנו בחיי, יש כאן ראשי תרבות של השם המפורש. אבל, וזה אבל גדול, תשומת לב, שבין י' כלבב כ', השם הצדיק ועמי הרשעים, אבל בין לבין מה יש איזו מילה? אני, ואני, ואני חוצץ בין י' כלבב כ'. מה הייתה המגמה הזדונית של פרו, כאשר הוא מעיז לייצר פירוד בין י' כלבב כ'? פירוד בשם הקדוש, למה? שמות פרק י', פרשה שלנו, פרשת בו. וישב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי הולכים? ויאמר משה, בנערינו, בזקננו נלך, בבנינו ובנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר עליהם, יריכן אדוני עמכם, כאשר השלח אתכם ואת אפיכם, ראו, כי ראה נגד פניכם, לא אוכל, מה פתאום, מה פתאום? לכו נא גברים ועבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים, והגש אתם וכו'. משה מדגיש, קודם כל, מי הולך? בנערינו. קודם כל הנערים, רק אחר ככה הזקנים. והתשובה של פרעה היא, לא, מה פתאום, רק הגברים ילכו, הנערים והטף יישארו במצרים. לכאורה התשובה של פרעה הגיונית. הילדים עדיין רכים, למה להטריח אותם בטרק במדבר שלושה ימים, עבודת השם? לא. יש פה כלל. מה אומר משה? חינוך הדור החדש קודם לחינוך הדור הישן. שמעתם? לדאוג למבוגרים בעבודת השם או לדאוג לילדים בעבודת השם, מי קודם? הדור החדש. אגב, זה הלכה. יש הלכה שבניית מקווה קודמת ליד בית כנסת. יש עכשיו כסף, 100,000 שקל. יש שם את זה או בית כנסת או מקווה, יש שם גם וגם. יישוב חדש. מה קודם, בית כנסת או מקווה? אומרת ההלכה, לא! המקווה, הבניין הראשון בכל יישוב, צריך להיות המקווה, לפני בית הכנסת. שכן של הוריי, הסבא שלו, היגר אחרי השואה לברזיל. הקימו שם קהילה, בסאו פאולו כמדומני, והיה ויכוח. חלק אמרו הדוסים, אמרו מקווה. נכון? הלכה, הלוכה. וחלק אמרו בית ספר. אז הסבא של השכן אמר, מורה ורבוי סי, אם לא יהיה בית ספר יהודי, המקווה, עוד כמה שנים אף אחד לא תבוא אליו. אוקיי? בוא נדאג לילדים, לדור החדש, לדור העתיד, אחרת המקווה יעלה אבק עוד כמה שנים. וכך היה באמת. צודק? ופה אני רוצה לשתף אתכם ברעיון שהתחלתי לשמוע בשידור חיים ממורנו ורבנו הצדיק הרב יורם, זכותו תגן עלינו, שאחרי זה גם נכתב בספר שלו אמרי נועם. זה קטע ארוך ונלמד אותו כי הוא מאוד מאוד חשוב. כל התכלית של פרעה, שהוא אומר השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, שהוא חוצץ בין י' כ' לו' כ', זה לא לייצר חציצה בין י' כ' לו' כ' בעליונים, זה קודם כל בתחתונים. ולגרום חיץ פירוד בין הורים לילדים שלהם. כמה זה נוראי שיש גורמים שמנסים להפריד, לנתק, לסכסך בין הורים לילדים שלהם. מקור וב. כותב רבנו הצדיק באמרי נועם פרשת בו. גם משה רבנו וגם פרעה הרשע ידעו היטב שכל המשכיות קדושתם של עם ישראל תלויה אך ורק בילדים הרכים. כי אם חלילה לא יהיו ילדים שילכו בדרך האבות, מה תועיל קדושת האבות? הלא אין לה שום המשכיות בעולם. ולכן פרעה הרשע שרצה לעקור מן העם חס ושלום את קדושתם של עם ישראל, התעקש להפריד בין ההורים לילדים. ולא יפריע לו כלל שההורים ילכו לעבוד את השם, ובלבד שהילדים יישארו במצרים, וימשיכו לנוק את תרבות מצרים הטמאה, וממילא לא תהיה שום המשכיות בעולם לעבודתם הקדושה של האבות. פרעה אחז בשיטה תפריד ומשול, אבל הפרד ומשול זה קליפה. הפרד את ההורים הצדיקים, הילדים הקטנים, ובזה תמשול בכל המשכיות קדושתם של ישראל. עכשיו מצינו בירושלמי, שאמר אחז הרשע, אם אין גדיים אין תיישים. אם אין תיישים אין צון, אם אין צון אין רואה, אם אין רואה אין עולם. כביכול כך היה אחז סבור בדעתו לומר, אם אין קטנים אין גדולים. אם אין גדולים אין חכמים, אם אין חכמים אין נביאים. אם אין נביאים אין רוח הקודש, אם אין רוח הקודש אין בתי כנסיות ובתי מדרשות. כביכול אל הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל. ובאמת למחשבתו הרעה של פרעה להפריד בין ההורים לילדים, כבר עמד פרעה בדבריו למשה ואהרון. חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. כשקוראים את דברי פרעה הללו נדמה בהשקפה הראשונה, כאילו פרעה מתחרט בכל ליבו ונפשו על מעשיו הרעים, ושב בתשובה שלמה להאמין בבורא שעד כה כפר בו. אולם לאמיתו של דבר, גם כאן המשיך פרעה ברשעותו, וטמן בדבריו ערס חריף. ביאור הדבר, לפי תורת האריז"ל, פנימיות התורה, כל בית ישראל מכוון כנגד שם הוויה ברוך הוא. האב מכוון כנגד האות יוד שבתחילת השם. המכוון כנגד ספירת החוכמה, נגד ספירת הפנימיות, אבא. האם מכוונת כנגד האות ה' ראשונה שבשם, המכוונת כנגד ספירת הבינה, הנקראת ספירת פנימיות התורה, אמא. הבנים מכוונים כנגד האות ו' של שם השם י' כו' כשבשם, והבנות מכוונות כנגד האות ה' האחרונה שבשם. ושתי האותיות אלו, כן, ו' כ', הן מכוונות כנגד ספירת התפארת ומלכות, הנקראת בספרי הפנימיות אח ואחות. כלומר, איך אני אומר בעברית, עכשיו קודש, אבא, אמא, בן, בת, במילה אחת, איך אני אומר? לא שומע? לא, במילה, משפחה, משפוחה. אבא, אמא, בן, בת, בעברית, במילה אחת, זה משפחה. איך אני אומר לפי הזוהר הקדוש משפחה? יוד כה, וו כה. יוד זה אבא, ה' זה אמא, וו זה בן, ה' זה בת. כלומר, לפי הזוהר הקדוש, שם הוויה זה המשפחה. וצריך לוודא שאין פירוט בשם הוויה, כלומר שאין שום פירוט בתוך המשפחה. בפרט בין י' כ' ו' כבין הורים לילדים. ממשיך הרב יורם הצדיק, מורנו ורבנו ואומר, לפי האמור יוצא שההורים הם כנגד האותיות י' כ' שבתחילת השם, והילדים הם כנגד האותיות ו' כ' שבסוף השם. ועבודתנו היא תמיד, אנחנו אומרים שם ייחוד לכל מצווה, ליחדה שם יוד כ' בשם ו' כ' ביחוד השלים. כלומר, תמיד לאחד את ההורים והילדים ייחוד שלם ואמיתי. ומי שחלילה מפריד ביניהם, הרי הוא כמי שמפריד בין אותיות שם הוויה ברוך הוא. ובפרט בין שם יוד כ' לשם ו' כ', הוא מקצץ בנטיות, ועליו נאמר נרגל מפריד אלוף. וזהו שאמר פרעה הרשע, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים, כי ראשי תיבות הם שם הוויה כסדרו. אלא שתיבת ואני שבפסוק המתרחסת לפרעה, מפסיקה בין אותיות יוד כ' לבין האותיות ו' כ' שבראשי התיבות של הפסוק. כלומר, אני, 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 אני דקליפה, הוא החוצץ בין יוד כ' לו' כ'. אבל משה רבנו, ממשיך רבנו הצדיק ואומר, שכל דאגתו הייתה להמשיך בעולם את קדושתם של עם ישראל לדורי דורות. עמד על כך בכל תוקף וללא פשרות, שלא תהיה בשום אופן הפרדה בין ההורים לילדים. וביחד עם ההורים יצאו גם הילדים לעבוד את השם, ואם לא כן, מוטב שלא יצאו כלל ממצרים. כי אם הילדים לא בסביבה, כלומר לא עסוקים באותם דברים קדושים שעוסקים בהם הוריהם, לא הרווחנו כלום. למעשה, למדים אנו מכל האמור עד כמה חשוב שיהיה חיבור אמיתי בין ההורים לילדים. וההורים ישפיעו מקדושתם על ילדיהם. אסור שאבא ילך לתפילה או לשיעור ואת ילדיו, אלו שיגיעו לגיל מתאים לכך, ישכח בבית. או אם כבר זכה האב והביא את ילדיו ואימו לבית הכנסת, אסור שישב הוא ויתפלל ויקשיב לשיעור ואילו הילדים יסתובבו בחוץ. אלא מוטלת עליו החובה לחבר אליו את ילדיו העיקרים, להושיב אותם צמוד אליו, לפתוח לפניהם את הסידור וכו', ולעודד אותם בנחת ובסבלנות ובנועם להתפלל בשמחה ולהקשיב לשיעור. כיצד ייתכן שהאב הולך לעסוק בדברים עומדים ברומו של עולם, ואת הילדים הוא משאיר בבית או ברחוב לשחק ולהשתובב? הרי כל המשכיות הקדושה של הבית תלויה בילדים התיאורים הללו. ואם אתה ביותם קטנים לא יתרגלו בדרכי ומנהגי הקדושה, מאין ירכשו זאת בהמשך חייהם? זה קטעים מאוד חשובים, לא סתם התעקשתי להעתיק מילה במילה. לקח לי הרבה זמן להעתיק את זה. הרי במיקרות כאומר, למה בן שורר הוא מורה? כי יהיה לאיש בן שורר הוא מורה. מה המשך? איננו שומע בקולנו, זולל וסובל. לכאורה, מה זה איננו שומע בקולנו? זה תיאור. מה זה בן שורר מורה? איננו שומע בקול, זולל וסובל. אומר במקוץ, לא, זה לא תיאור, זה הסיבה. למה הוא בן שורר ומורה? כי איננו שומע בקולנו. מעולם לא ראה ולא שמע את אבא שלו מתפלל. הוא לא שמע את אבא שלו לומד. איננו שומע בקולנו. למה? כי איפה אבא לומד? איפה מתפלל? רק בבית הכנסת. הילד שלו לא רואה את אבא שלו בבית, לא, עם תורה. האברכים פה יודעים, אני מטפטף להם את זה, החשיבות של ללמוד תורה לא בבית מדרש. גם אם הבית הוא 15 מטר מהבית מדרש. ללמוד גם בבית. אני זוכר שהייתי ילד באיזשהו בית כנסת, שבו נהגתי להתפלל עם המשפחה שלי, עם אבי מורה, הילדים עשו הרבה רעש בתפילה, אז הגבאים החליטו להוציא אותם. אחד הגבאים על דעת עצמו הוציא את הילדים שירישו. בשבת אחרי זה היה תור אבא שלי להגיד דבר תורה, לפני ברכו בקבלת שבת. סיפר סיפור לבעל שם טוב הקדוש, שידוע, בעל שם טוב בערב שבת היה מעריך מאוד בתפילה. וכל הציבור הלך, נשאר כמה שמש, שצריך לנעול אחרי הבעל שם טוב וכולי, והילדים שלו נכנסו בכנסת, אבא, מה? כבר רעבים, אבא היא מרביצה לי, אבא משעמם לי, די כבר, אבא כואב לי, נו, וזה, ו... שיהיו בשקט, את מפריעים לו, שתחיל לצעוק כאן, שתצאו החוצה. אחרי זה, בשבת בקדוש, תהיה את התפילה. הוא אומר למשמש, מה, 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 מה זה הרע שהיה פה, מה קרה? הוא אומר לו, אני מצטער, אני מתנצל, הילדים שלי הפריעו, לא יקרה שוב. הוא אומר לו, לא, שמעתי, תעופו החוצה, תפסיקו להפריע, תהיו בשקט. הוא אומר לו, אבל לא שמעת את השאר? מה, השאר התפילות? אבא, כואב לי! אבא, נו כבר! אבא, אני רעב! זה התפילות, מה אתה מדבר? שמעתי רק את הרעש, אמרו לו, תצאו החוצה, אל תפריעו, זה שמעתי. The best is the best, כמו שאבא שלי אומר. מגיד, יש good, better, best. זה המדרג. The best is the best, מה לעשות? מעשה שגח באמת היה. כל אחד צריך לקבוע לו סדר לימוד בבית. שהילדים יראו, עכשיו אבא לומד, לא להפריע לו. או ללמוד עם הילדים, זה הכי טוב. ממשיך רבנו הצדיק ואומר, ישנם אברכים המתמידים מאוד בלימודם ביום ובלילה. אלא שמרוב התמדה שוכחים הם להקדיש זמן ומה בכל יום לשבת וללמוד עם הילדים היקרים בבית. אולם דבר זה הוא טעות חמורה. שהרי הילדים, שהרי עיקר עניינם בעולם הוא להשאיר אחרינו בנים ישרים ותמימים. ודבר זה לא ניתן להשיג ללא השקעה מרובה מצד ההורים. והקדשת זמן ניכר בכל יום ויום ללמוד עם הילדים דברי תורה מוסר בדרך ארץ. הם ההילולה של הבבא סאלי, קדוש השם מכובד, מורו ורבו של הרב יורם הצדיק. פעם אחת בא לבשורו שישי ולבבא סאלי, וביקש ממנו ברכה שיזכה להפצת המעיינות, להגדיל את המוסדות וכו', הספרים שלו, ימכרו אותם. הוא אומר לו, ישיבות, ספרים, מה הם הילדים שלך? לא, כבוד הרב, הבנים שלי הם. אבא שלהם ראש ישיב, והם השפיץ של בריסק, הם בכל הישיבות הנבחרות. אומר לו, תפילילים הניחו היום? אומר לו, כבוד הרב, אני אומר לכם, ישיבה ברוכרס, משובחים. תפילילים הניחו היום? תבדוק מה עם הילדים שלך. קיצר, קפץ ביקור פתע לירושלים, נבדוק את הילדים שלו, זה ישן, זה בכלל, שלא בישיבה. לא מנה ולא מקצת, אין לו מושג מה עם הילדים שלו בכלל. וצריכים ההורים להרבות בתפילות ותחינות ובחיות לשם יתברך. שירחם עליהם ויזכה אותם שכל ילדיהם ילכו בדרך הישר והטוב וימשיכו בדרכם הקדושה של אבותינו הקדושים. ולכן צריך לשפוך כל כך הרבה תפילות ותחינות שהשם ירחם עליו ויזכה אותו בדבר עצום שכזה. וזהו שנאמר הלוך ילך ובכו נושא משך חזרה בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. והיינו שרק מי שירבה בתפילות ותחינות לפני השם יתברך, בבחיות ממש, בבחינת הלוך ילך ובכו, על זרעו שתמיד ימשיכו ללכת בדרך הקדושה, בבחינת נושא משך הזרע, המשכיות הזרע, רק הוא יזכה למה שאמר בסיום הפסוק, בו יבוא ברינה עושה לומותיו. לנו שיזכה לראות פרי טוב בעמלו וישמח בילדיו היקרים. רבי יעקב ישראל קנייבסקי, הסטייפלר, מנהיג הציבור הליטאי, אחרי החזון איש, עד אחרי הרב שך החליף אותו. ראו אותו בסוף ימיו, שנות ה-80 המאוחרות, שנות ה-80, ממש על הסטנדר מתפרק בבכי. אמרו לו, רבנו, מה קרה? אמרו להם, אני התפללתי על הבן שלי, על חיימקה, שהיה תלמיד חכם. מי זה חיימקה? הרב קנייבסקי שליטה. חישבתי הוא אז בערך בגיל למעלה מ-50, קרוב ל-60. אוקיי? כנראה שהוא היה תלמיד חכם. ובכל זאת, אבא שלו בוכה עליו, כן, מה שהוא ידע בגיל 60, טוב, ברוך השם, אוקיי? תראו מה כותב הרבי, שם הרייץ, קור זוין. כשם שהנחת לוח היום יום, כפבטם, לא, עשינו ניגון, טוב, זה ניגון של חבד. שבדוך אל צבל אבל אם אין עוד מלבדו, הכל אבל אבל אם אין עוד מלבדו. שבדוך אל צבל אבל אם אין עוד מלבדו, שבדוך אל צבל אם אין עוד מלבדו. איי 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 Aya 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 Sivdachal tzevel avoli menod milvado. Sivdachal tzevel avoli menod milvado. Ze hakol level avoli menod milvado. Ya 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 Aya aya aya, sivdachal tzevel avoli menod milvado, sivdachal tzevel avoli menod milvado, sivdachal tzevel avoli menod milvado, ze hakol level avoli menod milvado, aya ba 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 ba, mandiri lam ba ba biri ba ma. Aya 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 aya. איי איי, קל לשיר את זה, אבל באמת ליישם את זה, שנזכה. כותב הרבי, לוח היום כ"ב טבת, כשם, שימו לב, דברים נוקבים, כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצווה דאורייתא על כל יהודי, ללא חילוק בין גדול שבתורה לבין איש פשוט, כך הוא חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום חצי שעה אודות חינוך הילדים ולעשות הכל, מה שבכוחו לעשות ויותר מכפי כוחו, לראות, לפעול אצל הילדים שהלכו בדרך בהם מדריכים אותם. גם עמלק הלך בדרכו של פרעה, וניסה להפריד בין הורים לילדים. כמו אמר הפסוק, ויאמר כי יד על כס, יא מלחמת אדוני, בא עמלק מדור, דור, נכון? כי יד על כס, יא! דווקא מלחמה להוויה, שמשלם, אומר רש"י, מקור ח', כי יד על כס יא, ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה להישבע בכיסו, להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. ומהו כס? ולא נאמר כיסא. ואף השם נחק לחציו. נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסו שלם, עד שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכיסא שלם. כשאין קשר בין הורים לילדים, זוהי מציאות של הפגם של עמלק. שהשם לא שלם. יש יוד קי ואין יוד קי וו קי. לכן מבשר הגאולה אליהו, שיבוא יום אחד לפני בו יום השם הגדול, ואמר, מה הוא צריך לעשות? מה, להניח תפילין? להטביל את כל האנשים במקווה? מה הדבר האחרון עושים לפני שבוע המשיח? הנה אנוכי שולח לכם, נכון? לפני בו יום השם הגדול, אבל רגע, 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 לא נגמר. ושיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. ואם לא? ונבוא והקטתי את כל הארץ חרם. מי עושה את זה? אליהו הנביא. למה לא אומרים משה הנביא, אלישע הנביא, יחזקאל הנביא, ישעיהו? למה רק אליהו הנביא? אליהו הנביא, הנביא. יש בזה סוד. אליהו, שלושת התויות האחרונות זה י' ק' ו'. זה לא שלם. אז מחברים אליהו הנביא, ואז י' ק' ו' בסוף. והיה הרגישה של הנביא, אליהו הנביא. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. מחברים, הוא תמיד חייב לחבר אותו, כי זה יעקו פלוס אי. מחברנו את זה. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. אז אם את היוד כבב, כשזה העניין של אליהו. ושיב לבבות על בנים ולב בנים, על בנים לא, וואי וואי, פנבוק את כל הארץ חרם. זה מה שנשאר בשביל להביא את המשיח. שלום בתוך המשפחה. במיוחד בין הורים לילדים. דברים פרק כ"ט, מקור י'. הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ובנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. אומר אריזל הקדוש בליקוטי תורה על אתר, מקור י"א, הנסתרות לשם אלוקינו, יראה ואהבה שהם בלב, והנגלות לנו ולבננו הם התורה ומצוות הנגלים לכל. יראה ואהבה, דחילו ורחימו, נכון, בשפה של התניא, של הפנימיות, זה מידות שתלויות בלב. ולכן הם נסתרות, הנסתרות, זה בסדר, זה רק השם אלוקינו יודע. אבל המצוות המעשיות זה בחיית נגלות, וזהו כל תכליתם שיראו ויעשו. כדי שהילדים ילמדו מהאבות, מהאימהות, איך וכיצד לעשות. וזה משך פסוק, לנו ולבננו עד עולם. לכן לפני כל מצווה מעשית, אחינו הספרדים, החסידים, מה אנחנו עושים? אומרים לשם ירוד, לשם ירוד גם בכל שונתם, ותחילו גם כן, חדש שם, יוד, ה, באותיות, ו, ובייחוד השלים. לפני שאני מניח תפילין, מה אני עושה? מתקשר, אבא, אמא, אחות, משפחה, י' כ' ו' כ'. כל התכלית המצוות הנגלות זה לחבר י' כ' את ההורים לבחינות ו' כ' הילדים. ואז יקנה לפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ, נכון? ישמחו השמיים ותגל הארץ התיבות, נועה, מה זה? ישמחו השמיים ותגל הארץ, י' כ' ו' כ'. שמחה בעליונים, שמחה בתחתונית, נגיע. או במילים אחרות, ישמחו השמיים ותגל הארץ, שמחה משפחתית. שמחה משפחתית. נקים את השיר, ישמחו השמיים. אחד השירים הכי מפורסמים, לא תכנתי לספר לכם את זה, אבל אנחנו פה גולשים. על הפריץ, בעזרת השם, אוקיי? מי הכין את הסיפור, את הלחן הזה? המילים דוד המלך, אוקיי? אבל מי הכין את הלחן? זה הרבי מפיטסבורג. הרבי מפיטסבורג, כשמו כן הוא, מאיפה הוא? פיטסבורג, פנסילבניה, נכון? והוא בערוב ימיו כבר היה זקן וחולה מאוד מאוד מאוד. הבן שלו על הארץ לאשדוד, נפטר לפני לא הרבה זמן, והוא כבר הגיע לשלב שכבר לא יוצאים לטישים, להתוועדויות, לקבלת קהל, היה מאוד חולה. ופתאום הוא קיבל מכתב יהודי שלא הכיר אותו. אמר לו, רק אתה יכול לעזור. הבת שלו, לא עלינו, היא תרסה אינגייג'מנט עם שוורצחייה, עם גוי. לא פשוט. אז הוא אמר, עכשיו שכב נוסעים, תסיעים פנסילבניה לפלורידה, עכשיו אנחנו נדבר איתה. אמר לו, רבנו, אתה לא מרגיש את שום כלום. לקח מטוס, טס, ישב עם הבחורה 4 שעות, ושכנע אותה להתחתן עם יהודי כשר, וכך היה. והיום הוא הירוש כל... אוקיי? בדרך חזרה הוא היה בשמחה אדירה. והתחיל, תצא אותו ניגון. הוא היה במטוס. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים. היו ככה מדברים על הים, כן? ירם הים, ירם הים. הוא אומר לו, זה שמחה. הצלחתי לקרב אישה שתשמח את ההורים שלה, את אבא שלה בשמיים. עכשיו הוא טס במטוס, רואה את הים, הוא התחיל להכין. ירם הים, אחד השם הכי, זאת ה-60, ה-70, משהו כזה, נכון? כל מסופם בבני עקיבא, בסבסטיה וכולי, או שמחת תורה, כן? מכיר את זה. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, י' כ' ו' כ', שמחה משפחתית. זהו. לפי זה נמין את הפסוק בתהילים. פרק צדי ת', גם מקבלת שבת כמדומני. אדוני בציון גדול ורמהו על כל העמים. מבאר לנו מורנו ורבנו, רבי מאיר לייבוש, בן יחיאל מיכאל, המלבים על תהילים הנעל, מקור י"ג, ויש הבדל בין גדול ובין רם. הגדול מתפשט בחמות מלמעלה למטה, כמו עמוד הניצב בארץ וראשו בשמיים, שכל אחד יפיג ממנו כפי גודלו, שהננס יחזיק בתחתית העמוד, והענק יחזיק באמצעו. ובציור הזה ימצא השם בציון, שכל אחד יפיג ממנו לפי שלמותו עם מעט ועם הרבה. והוא נמצא עם כל איש ישראל, גם עם הקטן שבהם, אבל הדבר הרם, כמו כוכב בשמיים, אין שום אדם יכול להשיג אותו. בדמיון הזה נמצא השם אל העקום, כמו שכתוב, רם על כל גויים השם, שאומרים שהוא בלתי מושא הכלל, ושאינו משגיע הכלל בעולם השפל, על פי זה יאמר בעת שהשם רם על כל העמים, והוא בעת שמסרם להנהגת המערכת ואינו מראה להם השגחתו כלל, רק שהוא גדול בציון. ששם הוא משגיח ומושל ממשל רב. המלבי מדייק שבחינת גדול היא בעליונים ובתחתונים כאחד. גם בחינת יודקי וגם בחינת ובקי. אבל רם פירושו רק מי שנמצא למעלה. רק מי שנמצא למעלה משיג ולא מי שלמטה. כלומר, יש רק השגה בבחינת י' כ', אבל לא בבחינת וו-קי. הפסוק אומר, לישראל השם הוא גדול, כלומר מוצא גם ביו-קי, גם בוו-קי, אבל הגויים הוא רק בחינת רם. רם על כל העמים. הם מבינים רק יו-קי, לא וו-קי. גם כשהם מאמינים בשם, עזב השם את הארץ, הוא רק בעליונים. לכן על עמלק נאמר, כי יד על כס יה. הוא מאמין רק ביו-קי, ישמחו השמיים, בעליונים, לא בתחתונים. רק בחינת רם, לכן עמלק בגימטריה, רם. לכן הגיע רבי שמשון מאסטרופולי, זוכרים? סוד הפסוק באיכה, כי ראתה גויים במקדשה, סופי תיבות שם הוויה. דווקא המילה גויים שהם רם על כל העמים. היא המפרידה בין יוד קי של ישמחו השמיים, לבחינת וו קי של תגיע לארץ, ותגיע לארץ. לכן לפני כל מצווה אנחנו אומרים לשם ייחוד, קודשה וייחוד, יוד קי בוו קי, מדחיל ורוחים וחוד השלם. מלמד אותנו בני שכר, בצליח מדינוב, מאמרי השבת, מאמר שישי, יוד קי כנגד המחשבה, וו קי כנגד המעשה. לכן לפני כל מעשה מצווה אנחנו מייחדים, עליונים ותחתונים. מייחדים הורים וילדים, מחשבה ומעשה. פרעה האמין בשם. הוא האמין בנוכחות האלוקית, אבל איפה? בשמיים. אבל בארץ, לי יהיה הורים ואני עשיתיני. אני השליט. לכן הוא הסכים שההורים ילכו, עליהם גם ככה אני יכול לשלוט. הם מבוגרים כבר. אבל הילדים, וו-קי רוצה להשתלט. כל הבת תחיון, למדנו בעבר, הבת תחיון, כלומר, את הבנים תהרגו ואת הבנות, להשתדל, להתאמץ, להחיות, פגיעה אם צריך, אקמו אם צריך, תחיו אותה, כדי שנגדל אותם לפי הטומאה המצרית. ייחוד יוד כה בוו כה זה לא עניין קבלי, יוד כה וו כה זה עניין משפחתי. אבל כל עניין המשפחתי זה עניין קבלי, כלומר, ללמוד איך לקבל, איך להכיל, איך להעניק, איך להשפיע וכיצד וממי להיות מושפע. לכן במציאת מצרים יש צריך לאכול קורבן הפסח. קורבן פסח זה קורבן יחידי, קורבן ייחודי. זה לא קורבן יחיד, זה לא קורבן ציבור. זה הקורבן היחיד שהוא זבח משפחה. כל משפחה בפני עצמה אוכלת אותו. כי ממצרים, אמרנו מצרים זה מהות של שיעבוד, ממצרים אפשר לצאת רק באמצעות המשפחה. אם מישהו חסר במשפחה, אי אפשר לצאת ממצרים. מסביר לנו רבנו יוסף חיים מבגדד, הבן ישחי הקדוש, ששורש כל הגלות, הסיבה לירידה ממצרים, הייתה מריבה בתוך המשפחה. ולא יכלו לדברו לשלום. אח אחד מסנן ולא יכול לדבר עם אח שלו. על מה? על הכותונת? על אכלו לי, שתו לי? וזה מסתיים, והתבלו את הכותונת בדם. ולכן שורש הגאולה זה בתיקון המשפחה. ועד לקורבן פסח שוב פעם טובלים, והתבלו, פרשה שלנו, אגודת אזוב בדם. שבכל הלילות איננו מטבילים, אפילו פעם אחת, הלילה הזה, הלילה הזה, שתי פעמים. מה זה שתי פעמים? והתבלו כותונת בדם, והתבלו אגודת אזוב בדם. סוד הקלקול, סוד התיקון. הקלקול, קלקול משפחתי, אז התיקון יהיה תיקון משפחתי. סוד יציאת מצרים זה סוד התהוות המשפחה. יוד כה וו כה. בשמשון באסטרופולי השני כמודמו מסביר, שמניין האותיות של האבות, אברהם, יצחק, יעקב, אברהם זה 5 אותיות, יצחק זה 4 אותיות, יעקב זה 4 אותיות, סך הכל זה 13. וגם עניין האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, סך כל כמה אותיות? 13. 13 זה גימטריה 1, גימטריה אהבה. 13 ועוד 13, כמה זה? יוד כו כפשט. העיקר יוד כו כפשט, בייחוד השלים בשם כל ישראל. ועד כאן הקדמה לשיעור. אוקיי? ואחרי כל ההקדמה הזו, של תחילת פרשת בו, נוכל להגיע לסיפה של פרשת בו. והגעת לבנך. הציווי והגעת לבנך הוא חלק מפרק י"ג. כלומר, הוא חלק חלק האמצעי של יציאת מצרים. לא הטיבוע בפרק י"ד, לא היציאה אפילו בפרק י"ב, פרק י"ג. הוא חלק מהשלב האמצעי, השלב אנחנו מחליפים את השיעבוד לפרעה ולמצרים, בשיעבוד למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והפסוק מדבר בלשון נוכח. והגדת אתה לבינך, לבן שלך, לחדד את ההבדל מהמציאות של העבדות. אצל העבד שנועד לו בן, הבן לא שולח לו. הוא לא שייך לאבא ביולוגי. למי הוא שייך? לאדון של העבד. אבל עכשיו אתה כבר לא עבד, משועבד. עכשיו והגדת לבנך, הבנים עכשיו שלך, והם באחריותך. אז עכשיו הייתם עבדים נטולי כל תכלית, נטולי כל מסורת. אבל עכשיו עם היציאה ממצרים, עליכם להתחיל לפתח מורשת משפחתית. מורשת שיכולה לעבור רק מאב לבן. לכן הדגש הוא החיוב של אב על הבן. אתה לא יכול לסמוך על המורה בית הספר. אתה לא יכול לסמוך על הגננת או על הרב בישיבה. יש דברים, יש תכנים, שרק אבא יכול וצריך להעביר לבן שלו. מסורת משפחתית. Tradition. זה נכון לטוביה החולה, אבל זה לא נכון לנו. נכון? בשתי המצוות נצטווינו בתורה לחנך את הילדים. האחת, ללמד אותם תורה, כדי שהם ידעו לחיות בעולם על פי הדרכה האלוקית. בכלל זה הציווי ללמד אותם הלכות, איך לקיים מצוות וכו', שיתרגלו. והמצווה השנייה זה לספר להם על יציאת מצרים. והגעת לבנך ואומר, בעבור זה עשה השם לי. לכאורה קשה. הייתי יכול להגיד, טוב, סיפור יציאת מצרים זה חלק ממצוות לימוד תורה. מה צריך להוסיף את זה דווקא והגעת לבנך? אלא שכל העניין של היציאת מצרים, של ליל הסדר, זה להעביר לילדים את יסודות האמונה שהם קודמים למצוות לימוד תורה. שידעו איך עם ישראל נוצר. שידעו שקודם כל אשר בחר בנו מכל העמים, ורק אחרי זה ונתן לנו את תורתו. קודם כל בחר בנו. אחרי זה נתנו את התורה. כי יש לנו ייעוד. ההורים הרי לא יחיו לנצח. הילדים יצטרכו להמשיך לשאת על כתפיהם את האחריות. ויום אחד סימבה, כל זה יהיה שלך. אם זה נכון לדיסני, זה לא נכון לנו. אבא וסבא לא לנצח יחיו את ליל הסדר המשפחתי. יום אחד, אתה תהיה אבא ואתה תהיה הסבא. אז כדאי שיהיה עוד בחיים, תקבל את החפיפה. בחסות הקורונה, הרבה כבר מה שנקרא הוסמכו. כן? נחתחילה בדיעבד, לא משנה. זה המסר של ליל הסדר. וכל המצוות ביציאת מצרים מכוונות למקום הזה. עכשיו זה מדהים, כי יש מצוות לימוד תורה. מאיפה לומדים את המצווה לימוד תורה? עכשיו, בחורי ישיבה, אתם כולם לומדים תורה, נכון? מאיזה פסוק לימד החיוב לימוד תורה? נו, 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 נו. אני לא שומע? ודיברת בעם? לא, הגמרא לומדת את זה מפסוק. ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם. אבל מה הפסוק? ולימדתם את בניכם. הגמרא בקידושין דף כ"ט אומרת, מי שמחויב ללמד את בנו, חייב ללמוד בעצמו. למה? כדי שהוא יוכל ללמד את בנו. ראיתם פה איזשהו מהלך עקום כביכול? כלומר, מאיפה החיוב ללמוד תורה? כי אני חייב ללמד את הבן שלי. זה מהלך מדהים. החיוב ללמוד תורה זה רק בשביל שנוכל ללמד את הילדים שלנו. אפשר ללמוד מהמצווה ללמד את הילדים, שעניינה העיקרי של התורה זה להשפיע ולאוסף חיים בעולם, לא רק לרומם אותי כלומד תורה. לימוד תורה זה לא דבר אישי אגואיסטי. לכן התורה מבליטה במצווה של לימוד תורה, קודם כל תלמד את הבנים. עיקר מגמת התורה זה להשפיע על ישראל לכל הדורות. יותר מזה, כאשר אדם לומד על מנת ללמד, הלימוד הרבה יותר טוב. מה שאני מלמד, אני יודע הרבה יותר טוב שלמדתי לבד. אני עכשיו מלמד, כן, לחבר'ה, פה אין פן ונועם, תניה, אז אני יודע, תניה יותר טוב, לא כי אני מלמד את זה. ומה שאני לומד לעצמי, ולא מלמד לאחרים, אני יודע, פחות טוב, חד וחלק. אז אם אני מחויב לספר למה שהיציאת מצרים הגעת לבינך, אז אני אחיה את יציאת מצרים בכל יום. רמב"ם, הלכות תלמוד תורה, בכל י"ד. נשים ועבדים, זה תחילת הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה א' עד ד'. נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם דבר בם. ואין האישה חייבת ללמד את מה שכל החייב ללמוד חייב ללמד, דילגתי להלכה ד', ואף על פי שבנו קודם לא יבטל הוא, שכשם שמצווה עליו ללמד את בנו, כך הוא מצווה ללמד, ללמד, ללמד עצמו. כל מי שלומד רמב״ם יודע שבתחילת כל נושא מובאת ההגדרה היסודית, העניין התמצית של הנושא. לכן כל הנושא כלים זה על ההתחלה תמיד, נכון? איך הרמב״ם מגדיר בהלכה א' את מצווה תלמוד תורה? ופשוט, הרמב״ם הזה לא מוקשה. כבר בהלכה הוא מסביר, עניין לימוד תורה זה החיוב ללמד את הבן שלך. כלומר, מצוות לימוד תורה, שכולם כל כך עוסקים בה ועסוקים בה, לימד את הפסוק ולימדתם אותם את בניכם דבר בם. הילדים זה התכלית. עכשיו, בהלכה הזה הוא כותב, דרך אגב, שגם האב חייב ללמד את עצמו ולא להתבטל, אבל רק בהלכה ד' הוא מגיע לזה. ואף על פי שבנו קודם לא יבטל, הוא שכשם מצווה עליו ללמד את בנו, כמו מצווה ללמד עצמו. שלוש פעמים במהלך יציאת מצרים, משה רבנו מדבר עם בני ישראל על העתיד הרחוק. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב, כשאנחנו נהיה רואה, נכון? כמה טוב שנזכה להיות עם חופשי בארצנו. ומשה רבנו לא מדבר איתם על תקנת החברה, על החברה שהם יבנו, על החופש. הוא לא מדבר איתם על אידיאלים גבוהים, הוא מדבר איתם על דבר שכעת הכי מעסיק אותו. הוא מדבר איתם על חינוך. ועבור זה עשה השם לי. לא להוריי, לא לסבים הסבתות, עשה השם לי. משה רבנו עליו השלום מבין שהכי חשוב להטמיע בקרב היוצאים ממצרים ממש את היציאה, זה לבנות את הקשר, את הקשר הרב דורי. עבד מדבעו דואג רק לכאן ולעכשיו. אין לו שום שאיפות ומחשבות עתידיות מעבר לצרה הקרובה של ההווה. אבל כאן מגיע ציווי, והגדת, אתה, והגעת לבנך. מעכשיו הבן שלך הוא באמת שלך, הוא בנך, הוא באחריותך. ולכן רק אתה מסווה על והגדת. לפני העיסוק בגזע, לפני העיסוק בלאום, או במעמד החברתי האינדיבידואלי, לפני הכל צריך לעסוק בתא המשפחתי. ייחוד שם השם בעולם, משפחה שווה י' כו' כ'. המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו זה שאנחנו נהיה המורים שלהם, לא בבית הספר. אנחנו נספר להם איך יוצאים מעבדות לחירות. אנחנו נלמד אותם תורה. ותקשו, בסדר, אבא שלך מורה, יש לו זקן לבן, באמת, אבא שלי מורה, זקן לבן, אפילו גננת מוסמכת, באמת. אבל לא לכולנו יש BA בחינוך, זה נקרא BED, נכון? לא כולנו חזקים בתחום המתודולוגי. אבל צריך להבין, ללמד את הבן שלי, זה אומר, בזה שאני מתפלל, והבן שלי רואה אותי, אני מלמד אותו איך להתפלל. כשאני חוזר בעשר בלילה ממילואים, והוא רואה אותי שפוך מעייפות, יושב על דף יומי, אני מלמד אותו ללמוד תורה. הוא יודע שאבא מת לישון, הוא עדיין עם המדים, שפוך, מתאפץ, אבל על השוטלשטיין. אבל דף יומי, אז הוא מבין שזה חשוב לו. והגעת לבנך זה לא רק שהוא פרונטלי, והגעת לבנך זה דרך חיים. אני רוצה לסיים בסיפור, באמת, סיפור וואו. אני אוהב סיפורים, אבל לא מכל סיפור אני ככה מתרגש. כמה שסיפרתי אותו, אני מפסיק להתרגש ממנו. חשבתי כבר שמעתם אותו, אבל לא נורא. והגעת לבנך. ברגן בלזן, שיא התופת, 1944 תש"ד, יהודים עובדי עצות. מכל מיני סיבות, לא חסר סיבות. אבל הרבי מבלוז'וב, שנמצא בצריף שלו, תקוע בעניין אחד, איך אני עושה ליל הסדר. מרור יש בשפע, חרוסת אולי לא יהיה, אבל מצות אכילה דאורייתא. מה נעשה? ואז נצנס לו רעיון מורכב מאוד במוח. הוא אמר ועשה. הוא אמר לצריף שלו, לנו יהיה ליל הסדר. באמצע הלילה הוא קם והלך לצריף של מפקד המחנה. דפק בדלת ואמר, אתה המפקד? בוא נעשה ביזנס. אמרנו, מה? יש לי עסקה בשבילך. אתה נותן לי 40 קילו קמח, עוד שבועיים ערב פסח. אמרנו, ואיך תשלם? ואני אשלם לך. כל הצריף שלנו לא יקבל אוכל 8 ימים. הרבה יותר מ-40 קילו. אתה מרוויח עלינו. חסכתי לך. תן לי בערב החג 40 קילו קמח, ואחרי זה 8 ימים אל תאכיל אותנו. לא צריך. כי גם ככה זה. אמרנו, עשינו עסק. יאללה, בכיף. הרי מבלוז'וב חסך, סיפר לכל הצריף, נקבל. ערב פסח, י' ניסן, ברגן בלזן. נכנס הקאפו, וזרק לעברם 40 קילו קמח. וואו. טיפסו על הצריף, הורידו את השלג, המסו אותו, מים, קמח, לא צריך יותר מזה. וכל הצריף הפך להיות לשם מצאת מצווה. לשם מצאת מצווה. אתם מצאות עגולות קטנות, על התנור של הצריף חיממו אותם, יש מצות. איזו התרגשות. יין לא היה, אבל היה קפה שחור, סוג של דומה. התחילו קדש, אורחת, קרפס, פתאום אפילו לא חיוך, אבל אופטימיות. ופתאום מפקד המחנה, ימח שמו להזכיר את שמו, כולו שיקור, נכנס פנימה, מסתער על המצות, מתחיל לרסק אותם, לשבור אותם, לדרוך עליהם פירורים, אחרי זה מסייע לרבי מבלוז'וב. מתחיל לשבור אותו ולהרוג אותו עם הרעלה שלו. והיו בטוחים שרבי מת. אבל אחרי חצי שעה שעה הוא התעורר, כולו חבול, בלי שיניים, מדמם. בואו נמשיך בליל הסדר. והוא אמר בעל פה את כל ההגדה, עבדים, היינו לפרעה במצרים, קנה בן שואל, ואז הגיעו לקטע הכי כואב. כן, שולחן עורך, יש לנו, כן, מוצאים, מגיד רחצה, מוצאים מצה. הם מסתכלים על המצות, כשאין מצות, בוץ, קמח, טחון וקצת הרבה דם. הרבי מבלוז'וב מוציא מהכיס שלו שבריר של מצה. כזה גודל. הוא אומר, כל הזמן המכות, נתתי להושיט יד, הצלחתי לחטוף מצה אחת. ואז אומר, ריבונו של עולם, יש לנו כזית מצה מדאורייתא. אבל אני לא אוכל אותה. ככה אתה עושה לנו? אני לא מסוגל לאכול את המצה הזו. אז שמישהו אחר יאכל אותה בבקשה. רק אחד, יש כזית אחד. אמרו לו, רבנו, מה פתאום? אתה מסרת את הנפש, כפשו אותו. אתה הגית, אתה יזמת, אתה ביצעת, וכמעט אם אתה בחייך, אתה תאכל את המצה. אומר, אני לא אוכל הלילה מצה. שמישהו אחר יאכל, ואף אחד לא יזלגשת. ואז, מפעתי הבלוק התרוממה, ונשמע קול, אני. מה זה? האלמנה קושיצקי, ברוניה קושיצקי. קראו לה אלמנה כי בעלה נפטר בתחילת המלחמה. היא אומרת לו, את? אמר לו, כן. מאחוריה מתחבא ילד של ההרשל, ילד בן 8. היא אומרת לו, אני לא אוכל, הבן שלי אוכל. יש שתי מצוות הלילה מדאורייתא. אכילת מצה, והגעת לבנך. אכילת מצה, אין. אבל אני מחויבת פה, היחידה שמחויבת, והגעת לבינך, כי רק לי יש פה ילד. ואני חושבת שאין יותר והגעת לבינך, מאשר שהרשל שלי, שהוא מתחת בר מצווה, יאכל את המצה מדאורייתא. ובעזרת השם שהוא ינצל, הוא יספר לילדים שלו, לנכדים שלו, בעבור זה עשה השם לי, ואיך הוא הציל וגאל אותו, מהתופת של מצרים בברגן בלזן. כי הלילה זה ליל שימורים למען ידעו הדורות הבאים. הרבי הסכים ונתן להר של ילד בן 8 לאכול מצה מדאורייתא. הוא היחיד שאכל באותו לילה. כעבור שנה וחודש, מלחמה הסתיימה, והאלמנה קושיצקי מצאה עצמה עם הבן שלה במחנה עקורים בגרמניה, והציעו לה שידוך, להתחתן עם מישהו, גם מצול שואה. והיא אומרת, אני לא יכולה להתחתן בלי שאני מקבלת ברכה ממי. בחמי רבי, כזה דבר, ביבי, בחמי רבי. אז רבי מבלוז'וב. היא אומרת, מברת, כן, הוא נשאר בחיים, הוא שרת המחנה, הוא מתה מחנה השני. היא הולכת אליו, קבלת קהל, היא אומרת לו, שלום, כבוד הרב, אני אלמנה קושיצקי, אם אתה זוכר, כן, כן, היינו בצריף ביחד. הציעו לי שידוך, אמרנו, אז מה הבעיה? אני לא אוכל לה בברכה מרבי, ואתה הרבי היחידה שאני מכירה. טוב, תגידי מה השם? הוא אומר לו, קוראים לו ישראל שפירא. הוא אומר לו, או, פרוליק שפירא, אני הכרתי אותו לפני, אני זוכר אותו, אינווי באינווי, דבר נאו מתקבל, אני חותם על השידוך הזה. אימא פסוטה. כעבור שבוע מגיע לאוהל פגישה, דייט עם השידוך. ומי יושב באוהל? הרב ישראל שפירא שליטה, הרבי מבלוז'וב. שזה השם שלו, הרב ישראל שפירא. אומרת לו, מה? אבל רבנו, אתה אדמור, אני פשוטים, אנשים פשוטים. הוא אומר, לא, 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 לא. אם את בתוך התופת של ברגן בלזן, שלא ידענו אם נחיה עוד 5 דקות או 10 דקות, ולא חשבנו על מחר בכלל, את חושבת על העתיד? על ויגעת לבינך, ואת אומרת, הבן שלי ינצל, הוא יספר לנכדים שלו? אז איתך אני אמשיך את השושלת של הרדמורות, של חסידות בלוז'וב המעתירה. הם התחתנו, אבל לא זכו לילדים. הרבי מבלוז'וב נפטר בראש חודש חשוון תשנון, 1989, בגיל 100. ואתם יודעים מי הרבי אחריו? הרשל. הרב צבי יהודה קושיצקי שפירא. והוא הרבי מבלוז'וב. היום זה כבר הבן שלו, הוא נפטר לפני 5 שנים, 7 שנים. הוא היה הרבי מבלוז'וב אחרי היה אבא חורג שלו. זה סיפור של ויגעת לבינך. מה זה ויגעת לבינך? כמה זה חשוב? כמה זה נותן כוח? בכל מוצאי שבת אנחנו מרגישים שביזות, דכדוך, מה שרים? חדש ששוני, כן נא ואביא את אליהו הנביא, נכון? כל עניינו של אחרי אליהו מחדש ששון. מה הוא סטנדאפיסט? מה הוא בדרן? עושה צחוקים? קראתי עם הילדים שלי ספר מלאכים. לא נראה לי שאליהו הנביא זה איש הצחוקים. אוקיי? לא. אליהו הנביא, כל עניינו זה השכנת שלום במשפחה. חידוש הקשר ושיב לבבות על בנים. תראו את המנגינה, ולב בנים על אבותם. שווה להיות רב, רק בשביל לקרוא את המפטיר של שבת הגדול. נכון? לא? כל עניינו של אליהו זה השכנת שלום, זה חידוש הקשר והחיבור בין הורים לילדים. והגדת לבינך. אני מקווה שזה עושה לכם חשק להיות הורים, נכון ברצינות. פעם אחת שהרבי מלובביץ' הגיע לפריז 1947, שנתיים אחרי המלחמה, כדי לאסוף את אמא שלו, להגיע לניו יורק. וניגש אליו יהודי מוצד מסול שואה, ששרד השואה בקושי עם אשתו. הרבי שאל אותו, למה אתה עצוב? אמר להם, לא זכינו לפרי בטן. אז אמר להם, כולם עליהם יהי רצון שיהיה לכם ילדים. יהי רצון שבליל הסדר בשנה הבאה תקיימו ביחד והגעת לבינך. מיותר לציין. כמו 11 חודש זה מה שהיה. כלומר, הרבי לא אמר להם יהיה לכם ילדים. הוא אומר אותם שתזכו להיות והגעת לקיים והגעת לבינך. אז מי שכבר הורים, אדרבה ואדרבה. ומי שלא, כמו שעושה לכם חשק להיות הורים מעורבים יותר, נוכחים יותר, בחיים של הילדים שלכם. ואם לא, אני צריך להתחזק במזרדו של אליהו הנביא. תיני נאי 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 Ay nay 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 ay 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 nay 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 ba 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 ay 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 nay 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 ay 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 ba 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 ay nay 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 na ba mam ba ba nay 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 ya 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 ba 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 mam ba ba ya ba 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 ya ba ya ba ba hey nay 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 ari nay 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 ba 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 mam ba ba nay 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 ari nay 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 ba 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 Hey ya bam 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 bam
Ya ba 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 na na ya ni na na ya ba 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 ya ni na 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 ya 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 na 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 ya 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 na 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 ya ba 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 ya na ya na na ya na na Ay 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 שנזכה ושנחיה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן